כן, אנחנו נלמד את מידות הראייה, שזה חלק שני בספר מוסר אביך. ספר מוסר אביך הוא בעצם מראה, מדגים כל מיני מהלכים בהבנת הנפש, מצבי נפש, מוצא מהם. ספר מידות הראייה הוא מילון מושגים. הוא מילון מושגים, כל מושג הוא מושג לעצמו. הוא עוסק בבירורי מושגים, ולאחר מכן את המושגים האלה אנחנו משבצים בתוך תורת המוסר הכללית. כמו כל רכיב הוא בפני עצמו, אחרי זה את הרכיב הזה שמים בתוך המכונה הגדולה. ספר מוסר אביך הוא כבר משבץ את המושגים האלו בתוך מהלכים נפשיים, עד כמה שאפשר לקרוא להם מרהיבים, כן, באמת מהלכים נפשיים מרהיבים, מיוחדים במינם, בעמקותם, בהבנת נפש האדם, וכן הלאה. גם את זה אנחנו לומדים בימי ראשון, אנחנו לומדים את הספר מוסר אביך, אנחנו נראה גם את המהלכים הנפשיים שנבחרו להרכיב את הספר מוסר אביך. הרב קוק לא כתב את הספר בסדר הזה. הסדר הזה נקבע על ידי הרב צבי יהודה, כאשר הפסקאות שנכתבו במוסר אביך הן פסקאות שלמעשה הייתה כל אחד בפני עצמה. השיבוץ שלהם, העריכה, הסדר נקבע על ידי הרב צבי יהודה ב-20 שנות עריכת כתבי הרב קוק, שהספר מוסר אביך הוא רק אחד מהם. כן? ככלל צריך לדעת שהרב קוק לא כתב ספרים כספרים, פרט לספר אורות וארבעה פרקים כמדומני הראשונים של אורות התשובה, שנכתבו על ידי הרב קוק במקור. כן? אבל חוץ ממה שציינתי, כל ספרי הרב קוק, שחלקם הקטן עדיין יצא, למעשה זה ליקוט של פנקסים. הרב כתב, היה רגיל לערוך את מחשבותיו, כמו שהוא כותב בשיר צפייה, מרשמי מחשבותיי התלקטו העדרים, מן המחשבות ייווצרו אותיות, ומאותיות מאמרים. הרב קוק היה אישיות מופלאה ש... לא פסק עולם המחשבה שלו להתבטא, לפעמים במבזקים קצרים, מבחינת מעט המחזיק את המרובה, אבל לא מצאנו אצל הרב משהו שניתן להגדיר אותו כמערכת מסודרת של ספר. לא זו הייתה דרכו של הרב קוק. ההבזקים העצומים האלו שהייתה בהם מעין צפייה מסוף העולם ועד סופו, נכתבו כהבזקים. והרב צבי יהודה שנצטווה, הבן, כן? מי שלא יודע, אני מניח אולי שיש לו. הבן, הוא נצטווה על ידי אביו לערוך את הכתבים, והתמסר לעבודה הזו כ-20 שנה, כן? משנותיו הוא למעשה התמסר לערכת הכתבים. והוא פשוט במלאכה מופלאה, מיוחד במינה, שקשה להבין, כן? איך אפשר לסיים מלאכה כזו מופלאה. הוא פשוט, מכל הפנקסים, מאות מאות של פנקסים, הוא קיבץ את הפסקאות זו לזו, ויצר מערכות שלמות שנראות כספר, עד שאנחנו ככה, לא כך, בעצם מבינים שמדובר פה בתלעים. זה מה ספר, כן. אז כמובן, כדי לערוך ספר מפסקאות, צריך להבין את כל פסקה מה היא אומרת, איך היא שייכת לפסקה שלפניה, איך היא שייכת לפסקה שאחריה. זו מלאכתו של רב צבי יהודה במשך 20 שנה, וזכינו גם לספר מוסר אביך, גם מידות הראייה. אז אנחנו נעסוק במידות הראייה בשיעור הזה, ובואו ניתן לרב לדבר. במקום שאני אדבר כבר יותר מדי, ניתן לרב לדבר. יש לכם ביד את הדפים. הדפים האלה כוללים את הפתיחה לספר מידות הראייה, עד פסקה שביעית. עד פסקה שביעית במידת האהבה, שזו המידה הראשונה לפי סדר א' ב', מידת אהבה, ששם תהיה לנו הזדמנות בלתי רגילה לראות את, הייתי אומר, את מטבעות הזהב, אני קורא להם מטבעות כזה פסקאות, כן? אז כל מטבע, כל פסקה היא מטבע זהב מופלאה, שאנחנו נזכה לראות קצת, כן? את מטבעות הזהב של הרב קוק ביחס לנושא האהבה. כמו שכבר אומר הרב צבי יהודה עצמו בהקדמתו לספר מוסר אביך, זה לא מידות הראיה, זה לא נמצא לפניכם. הרב צבי יהודה כותב בפתח מידות הראיה, ליקוטי בירורי הדרכות, מידות חינוכיות לכל נפש ולבני עלייה. כן? בכוונה אומר את זה, תדעו, שנדע כולנו, שמה שנלמד כאן, חלקם של הדברים, הוא מיועד לבני עלייה. מי שכבר נמצא בעליית הגג, מי שכבר מסתכל על המציאות מגבוה, מי שכבר זכה לפקוח את עיניו ואת ליבו, חלק מהמושגים ידברו יותר. אפילו אם אנחנו רק שואפים לזה, ורוצים בזה, גם אם לא זכינו, אבל אם אנחנו רק שואפים לזה, הרבה מן המושגים פה ידברו אלינו. אנחנו נרגיש שזה מדבר בשפת הנפש, בשפת השאיפות שלנו. שוב, אני לא מבטיח שנבין את הדברים עד סופם, כי מי שלא חווה את המדרגות האלו בחוויה אישית פנימית, חלק מהדברים הוא לא יוכל להבין, אבל הוא יוכל להרגיש, להריח, כן? את ריח הקודש שבאמת נודף מתוך הפסקאות האלו, אם כי אני מציע מראש כבר לא להשלות את עצמנו שאנחנו נבין את הדברים עד הסוף. כן? מי שלא נכנס פנימה אל הקודש, אין לו אפשרות להבין או להרגיש במאת אחוזים על מה הרב מדבר, כי חסר לו את החוויה היסודית. אבל אם אנחנו שייכים באיזה מידה למדרגות האלה, ולו בבחינת ממרחק נראה לי השם, אפילו מרחוק, כבר אנחנו יכולים להרגיש שהרב מדבר בשפתנו. ואני מסתכן ומספר לכם את החוויה האישית שהייתה לי לפני 28 שנה, כשהייתי נער מבולבל, תוהה וטועה בתת ובתו. אבל דבר אחד היה לי, חיפשתי טוב. באמת, חיפשתי טוב. לא ידעתי מהו הטוב, לא ידעתי להגדיר אותו. כן? ידעתי רק לנסח סימני שאלה, כן? מאוד מפותלים, מאוד גמלוניים ומייסרים. מעבר לזה לא ידעתי לעשות דבר. חוץ מאשר לשאול שאלות חכם חצי תשובה, לא ידעתי מעבר זה כלום. ושהגיע לי הספר אורות התשובה ליד פעם ראשונה, שאורות התשובה הוא מלא תשובות, ואני הייתי מלא שאלות. המגע עם הספר הזה, יכולתי להגיד, לאחר הקריאה בו, שלא הבנתי כלום והבנתי הכל. נגיד זה הפוך. הבנתי הכל ולא הבנתי כלום. אבל לפי מה שאמרתי, אתם מבינים למה אני מתכוון. הבנתי הכל, כי הרב דיבר לנפשי היודעת מאוד. הנפש ונפשי יודעת מאוד. כך אומר דוד. זאת אומרת, יש בנו נקודה שיודעת הכל. אותה נקודה שבאמת כמהה, חפשת את הטוב. למרות שאדם מבולבל בצורה בלתי רגילה, סדר יומו פשוט מורכב מתהיות ותעיות בלתי פוסקות. אבל שהוא פוגש את האמת בדרך פלא, הוא יודע שהאמת מדברת לו. אז אמרתי, אני מסגיר את עצמי, את החוויה היסודית שהייתה לי בתקופת היותי במרכאות חילוני. כפי שאתם מבינים, הייתי אז מאוד מאוד עתי, כן? מצד נשמתי, כן? מצד החיפוש שלי. ושהרב דיבר את אורות התשובה, הרגשתי שהרב הזה הוא החבר הכי טוב שלי. מאותו יום, מאותו לילה, אפשר לומר ככה, זה היה בלילה, זה היה בין 12 ל-6 בבוקר, שקראתי את אורות התשובה, במסגרת של משמרת שמירה, שבוע שמירה שהיה לי בקיבוץ, מ-12 עד 6 קראתי זה, כן? בבוקר שסיימתי, כן? זה היה עלות השחר, תרתי משמע, אפשר לומר ככה. תרתי משמע עלות השחר, גם השחר האישי שלי, משחור זה נהפך לשחר, כן? וגם עלות השחר כפשוטו, וזה מאוד התאים, גם הזמן וגם המצב הנפשי, התאימו זה לזה בצורה נפלאה. הלכתי הביתה שמח וטוב לב, זה הייתה, הייתי אומר, אחת הפעמים שישנתי טוב, נקרא לזה ככה, שינה בריאה, בלי משקעים, בלי סיוטים, בלי חלומות, בלהות, זה היה, כן? למרות שזה השנת בוקר אגב, זה לא טבעי לישון בבוקר, אבל זו הייתה שנה מאוד נעימה. מה שקרה משם, תנחשו לבד, הנה אנחנו פה, הרבה שנים חלפו מאז, אני חייב לומר, אבל זו הייתה חוויה מקוננת. גם מקננת עד היום, וגם מקוננת ומכוונת. בכל אופן, לא אמרתי את כל זה, כדי לנחם את עצמנו, שלמרות שחלק מן הדברים נכתבו פה לבני עלייה, אתם יודעים מה? אנחנו בני עלייה. במובן הזה, אנחנו בני עלייה. בואו לא נזלזל בעצמנו, ברוך השם. זהו. זו הקדמה. עכשיו בואו נראה מה כתוב פה בפתיחה. אל המידות. כן? מה זה אל המידות? כן? יש ספר נקרא אל המקורות. מה זה אל המידות? אל, כוונה היא בפתח המידות. יש מקומות, יש ספרים, שבמקום המילה אל, המחבר כותב בפתח, בפתח, בפתח המידות. אברהם אבינו יושב פתח האוהל. מה הוא עושה בפתח האוהל? הוא מספק הקדמות לכל מי שהוא רואה במדבר החיים. הוא יושב בפתח האוהל כחום היום. הוא נמצא באותו מקום שהוא נקודת החיבור בין החוץ לפנים. אברהם אבינו. הוא יושב בפתח. זה עניינו של פתח. פתח הוא הנקודה הממוצעת בין הפנים לחוץ. סרט עם התשובה, זה נקודת החיבור בין ראש השנה ליום הכיפורים. יש לנו תמיד חוליות ממצעות, שאם אנחנו לא מתחברים אליהם, קשה לנו לחבר בין דברים. אנחנו יכולים לשבת בחוץ, אבל אנחנו לא בפתח. אתה יכול להיות בחוץ ורחוק רחוק מאוד, אבל אם מושיבים אותך בפתח, אתה יכול להתחיל לקשר בין עולמות. זה נקרא פתח המידות. כן? אל המידות. מה הוא בחר להגיד לנו פה, הרב צבי יהודה? איזה שתי פסקאות, כן, מתורותיו הנפלאות של הרב קוק, בחר הרב צבי יהודה להביא כאן בפתח המידות. א', שתי ידיעות יסוד, לא יודע איך לקרוא לזה, ידיעות יסוד, ידיעות על, שמי ששוכח אותם, מי שמזניח אותם, חסר לו את מפתח הזהב להיכנס, כן, בתוך מידות הראייה. כלומר, קשה לנו להבין מה החשיבות של לימוד המושגים האלו, כן? אם אנחנו לא קוראים את שני הפסקאות האלו. אחרי שאנחנו קוראים את שני הפסקאות האלו, אנחנו ססים, כן? לקרוא את הפסקאות, אבל לא מתוך גישה אקדמית, אלא מתוך גישה קיומית. יש הבדל עצום. כן. ממש מתוך גישה קיומית. להבין שלימוד הפסקאות האלו בנפשנו, ממש בנפשנו. וזה חשוב, כי אפשר ללמוד תורה, כל אחד מאיתנו, מן היושבים כאן, ואלה שלא נמצאים כאן, אבל תחת קורת הגג הזו שנקראת מכון מאיר. מאוד יכול להיות שהוא לומד מבוקר ועד ערב, אבל אין לו גישה קיומית ללימוד. דוד המלך אומר, תורתך שעשועי, אילולי תורתך שעשועי, עבדתי בעוניי. לימוד תורה, כן, כסם חיים. ושמתם את דבריי אלו. סם תם. כן? לימוד תורה זה חיי נפש. לא פחות מאכילה, לא פחות משתייה. אף על פי שגם כאשר אנחנו אוכלים, מאוד מעניין שלפעמים אדם חושב שהוא אוכל בשביל הטעם. הוא לא מספיק שם דגש על הקיומיות. אגב, אם היינו שמים דגש על הקיומיות שבאכילה, היינו אוכלים רק דברים בריאים. אפילו באכילה, הידיעה הפשוטה הזו, שהאוכל הוא צורך קיום, כבר היה מרחיק מהצלחת שלנו כמה וכמה דברים שהם לא בריאים. או בשונו של הרמב״ם, היינו מחפשים את המועיל ולא דווקא את הערב. אנשים רצים לפרוסת הלחם הרכה בבוקר, המהבילה, אבל מצד הבריאות עדיף לאכול אותה שהיא יותר קשה. פחות טעים, יש מי שיגיד, אבל, כן, על פי פסיקת המועיל ולא הערב, עדיף לאכול פרוסת לחם שהיא לא מהבילה ורכה. אני מניח ששמענו את זה פחות או יותר, אני מניח שזה דבר ידוע. דוגמה, סתם. גישה קיומית יוצרת יחס אחר לחלוטין למזון שאנחנו אוכלים, ולא פחות מזה למזון הרוחני שאותה אנחנו לומדים. גישה אחרת לחלוטין לתורה. או כלשון חז"ל, שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות ולקיים. זה נקרא גישה קיומית. גישה שהיא לא קיומית, מסתפקת בלימוד כאינטלקט, כהעשרה שכלית, כהרחבת אופקים, כמו שאמרנו, אקדמיה, במקום אקדמיה. אני לא מבקש לקדם את פני השם בלימוד שלי. אני מבקש קצת לדעת יותר, אולי שיקראו לי רבי, לפעמים אולי כדי לקנטר. אינני יודע, יש כל מיני סיבות למה אדם לומד. אבל זה ודאי לא גישה קיומית. לא לנפשי ולביתי אני עושה, לא לקיומי, אלא לסיבות שונות ומשונות, ולא חסר סיבות חיצוניות. לא חסר. כל ההקדמות בספרי גדולי ישראל, תפקידם זה בעצם לפתוח לנו פתח להבנת הגישה הקיומית שבלימוד הספר. מסילת ישרים? הקדמה מסילת ישרים? כל מי שקרא את ההקדמה הזו, רפרף בה, אפילו לפומרייתה, יודע שההקדמה זה מפתח הזהב לספר כולו. מה אני צריך להתעסק עם מידת הזהירות? כן? אם אני לא קורא את ההקדמה של מסילת ישרים. בלי ההקדמה של מסילת ישרים, אני בכלל לא אבוא בשערי הזהירות, כי אני אחשוב שאני מכיר כבר את המידה הזו. בהקדמה הוא אומר לי, עד כמה אני לא מכיר. עכשיו, אני מוכן לאתגר של לימוד מידת הזהירות מחדש. אחרי ההקדמה, אני כבר מבין שכנראה אני לא יודע מה זה זהירות. והידיעה שהייתה לי עד היום בנושא הזהירות היא ידיעה ילדותית, שטחית, מוסרית טבעית, אינפנטילית, ראשונית. אחרי שאמר לי הרמח"ל מילים כאלו, אתה לא יודע מה זה זהירות. והידיעה שאתה יודע היא השכחה היותר גדולה. זה הרי מהפך בעולם המושגים. כן? שעושה שהרמח"ל בספר, בהקדמה של נשירים. אחרי שאני שומע את הרמח"ל אומר ככה, שהוא מגנה אותי ואומר לי שהידיעה שלי במוסר הטבעי היא השכחה היותר גדולה, אני סקרן לבוא וללמוד מחדש את כל עולם המושגים הטבעי שלי. שחשבתי שהוא מקנה לי איזה ידיעות עמוקות, הרמח"ל פוסל את כל הידיעות האלו. פוסל אותם ואומר שהם קומת היסוד בלבד. ואם אני לא אבנה על הידיעות הראשיתיות האלו, הבנות עמוקות יותר, אין לי חלק ונחלה במוסר הישראלי. זה פשוט לא יומן. אם אני קורא את ההקדמה, אני כבר לא יכול להתייחס למסילת ישרים שטחיות. זה בלי הקדמה. במובן זה, ההקדמה היא גם קדם והיא גם קדימה. מצד אחד היא קודמת לכל הספר, ומצד שני, אנחנו פוגשים את הטעם של ההקדמה גם בסופו של הספר, כי היא התבלין שמשבח את כל התבשיל שנקרא ספר מסילת ישרים. אז מצד זה ההקדמה היא גם קדם, אחורה, היא הראשונה לכל הספר כולו, היא הלב הפועם של הספר, היא הערך המוסף של הספר, היא קריאת הכיוון של הספר. מצד שני, אנחנו נפגוש את טעמה ואת השפעותיה לאורך כל הספר ובסופו. מצד זה היא גם קדימה. זה שני, בשפת הקודש, אנחנו הרבה פעמים פוגשים מושגים של דבר והיפוכו. שורש ולשרש. כן? זה שני דברים. זה, פה, זה מופיע הרבה. אז הקדמות, זה ערכם של הקדמות. זה ערכם של הקדמות. אנחנו פוגשים אותם בראשית ובאחרית. אני ראשון ואני אחרון. כן? גם הקדוש ברוך הוא ראשון ואחרון. בראשית, ברא אלוקים. הוא בראשית והוא באחרית. כן. אנחנו... רגע, שנייה, רוצה להבין. אתה אומר לפעמים כובד ראש זה יותר מדי כבד, זה יותר מדי מעייף, יותר מדי מכביד, אתה רוצה לומר, מטריח את האדם. במקום ליצור בהירות, זה גורם ל... כן? תגיד לי, קרה לך פעם, לפעמים אני כותב מאמר, לפני שאני מפרסם אותו, אני עובר עליו בין 7-8 פעמים. ואני מאוד מתענג לעבור עליו פעם שנייה ושלישית. מעניין שבכל פעם שאני עובר על המאמר, אני מוצא משהו לתקן. בניסוח, בתחביר, פסיק, נקודה, ניסוח חליפי, כן? הרבה פעמים, משופר יותר, לפעמים מליצי, סיפורי, כל מה משבח, מסתכל נוספת. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה כובד ראש, אבל זו נעימות נפלאה. נעימות נפלאה. אגב, הרבה יותר נעים לי להגיע לפעם השביעית מאשר לכתוב את הכתיבה הראשונית. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, לכאורה, הכתיבה הראשונית היא הקולחת, היא הזורמת. אגב, מספרים על הרב קוק שהוא לא עשה שום שינוי בכתיבה שלו. פעם אחת ולא ישנה. אז אנחנו לא הרב קוק. בכל אופן, אפילו רשי זיקק את הפירושו על החומש 7 פעמים. פירושו של רשי לחומש 7 פעמים. 7 נקיים, כלשונם של, כן? כלשונם של אלו שמתעסקים ברשי, כן? ככה מספרים. 7 פעמים הוא כתב את פירושו לחומש, כן? 7 פעמים הוא זיקק אותו. 7 נקיים. לא יומן כסופר. טוב. אז לפחות, דיו לעבד, כן? כמו האדון. עם רשי 7, אנחנו לפחות 7. אני רוצה להגיד לך, שהפעם השביעית, כן? למרות שזה כרוך בקושי, אתה קורא את המאמר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. העונג של הפעם השביעית, הוא עולה על גביו של העונג הראשוני, כן? פי הרבה שביעיות. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, זה תרחה, עוד פעם לשאול את עצמי, איך כתבתי? אבל שהכתיבה השביעית היא באה מכוח היצירה הפנימי של הנפש, אין בזה לאות ולא כבידות, יש בזה צירוף אחר צירוף, זיקוך אחר זיקוך, שהעונג הפנימי של הנפש הוא כל כך גדול. אם אתה ניגש לברר שוב ושוב את הדברים מתוך איזה כוח יצירה פנימי, לא בגלל איזשהו סזיפיות, כן? של מישהו שמעלה את האבן להר והיא נופלת, והוא מעלה אותו עד פעם והיא נופלת, מה שנקרא קדרים בלשון הצבא. כן? אם אתה עושה זה מכוח היצירה, אין בזה לא לאות, לא עיפות, כן? בכלל, בכלל. מה אתה אומר? אתה רוצה להגיב על הדברים שאמרנו? האם זה פותר את השאלה שלך? האם זה מסביר את העניין? זה מראה אופן של כובד ראש שיש בו עונג? או שאתה, זה קשה לך עדיין? מה אתה אומר? גם אם לא הצלחת, מה? זאת אומרת, אתה מוכן לקבל את המושג כובד ראש כמושג מענג, אם כובד הראש לא גורם לך לקוצר רוח, כן? ותביעה עצמית מוגזמת ומופרזת. אני רק פה יוסיף ויאמר, שאם אתה באמת שייך לתהליך יצירה אמיתי מוסרי, אתה קונה יחד איתו, אתה קונה גם את התפיסה התהליכית. ואז אתה סובלני כלפי עצמך. צריך לדעת. זאת אומרת, זה כרוך באותו עניין. יצירתיות היא תמיד מתלווה בהדרגתיות. יצירתיות אמיתית. יצירתיות לא אמיתית, למשל, שהיא תוצאה של קנאת סופרים. שאדם מקנה בחברו, כן? כתוצאה מקנאה, הוא הרבה פעמים שואף להשיג את חברו בלי סדר. בריצה, בדליגה. ואז יש בעיות. אבל יצירתיות שמקורה הוא בפנים, פה, כרוך בה תהליכיות בריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 10 מאמרות, ולא באחד. כן? זאת אומרת, בראשית הבריאה הוא כבר רצה להראות לנו מה? שיצירתיות הולכת עם מה? עם תהליכיות. והרי יכול היה לברוא אותו במאמר אחד. תסתכל מה שכותב בספר בראשית, הרב אבינר. למה הוא ברא אותו 10 מאמרות? כדי להראות לאדם שהיצירתיות וההדרגתיות הולכות ביחד. זה דבר מופלא, צריך לדעת אותו. אם בתהליך היצירה אתה לוקה בקוצר רוח, דע לך שהתנועה אל היצירה לא באה בהכרח ממקום טהור. לא בהכרח. זה כלל גדול. כלל גדול. מה? איפה זה כתוב? לראות התשובה. התשובה נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחת. היא מנחמת אותו גם בנקודת אור קטנה אחת שלה. ומצד שני, היא מציגה לפניו תמיד חובות של השלמה. או בלשון חז"ל מסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר מנה. זה הניסוח החזלי לרעיון הזה. ואם אתה לא פוגש את המנוחה ואת כובד הראש כאחת, דע לך שאתה לא בתהליך יצירה פנימי אמיתי. כוח חיצוני פועל עליך במהלך ההתקדמות, יצרה הרבה פעמים, שהוא האומן הגדול של דילוג השלבים, שמציס בנו חוסר נחת ומנוחה, ודוחף אותנו להביא משיח בטרם זמנו. צריך לדעת את הדבר. תסתכלו על הרב שלנו, ראש הישיבה, תראו מה זה 10 מאמרות. מי שרוצה להבין מה זה 10 מאמרות, לך תסתכל על ראש הישיבה. איזה יופי, איזה מתינות. דבר נפלא. טוב, יש עוד איזו שאלה בקשר להקדמות האלו, שעכשיו נכנסים לפסקה? אז בואו נראה. אל המידות. א', זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכם בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. לפני שאתה בא לעשות תיקון יסודי במידות הנפש, לפני שאתה מבקש לפעול על הנפשיות המידותית שלך, לפני שאתה מבקש ליצור שינויים במארג הכוחות המדהים והסבוך של הנפש, איך אמר רבי ישראל מסלנט, אפשר לכתוב 100 ספרי שאגת אריה ולא ספר מסילת ישרים אחד. זה דבר מדהים. כדרכו של רבי ישראל מסלנט, היו לו אמירות מדהימות ומזעזעות. את חלקם הבאנו במהלך השנה הקודמת. תמהני איך אדם יכול ללכת 4 אמות במציאות הזו מבלי לדעת השס כולו. גם של רבי ישראל מסלנט. יכולתי לכתוב 100 ספרי שאגות אריה, שאגת אריה, שמי שיודע מה זה הספר הזה, איזה עומק, איזה פלפול, איזה מוח גאוני שם יש, ולא מסילת ישרים אחד. אתם יודעים למה? כי מסילת ישרים כל כולו נכתב מתוך דם הנפש של הרמח"ל, מתוך חסידות פנימית עמוקה, מתוך שינוי פנימי עמוק, שינוי עומק. אי אפשר לכתוב מסילת ישרים אם אתה לא חסיד באמת. את מסילת ישרים הזה שמופיע לפנינו, אני לא אומר שאי אפשר לכתוב ספרי הערכה מוסרי, כן? אפילו באקדמיה אפשר לכתוב. תפתחו, תיכנסו, אני לא יודע, תיכנסו, תראו, יש הרבה שכתבו, אבל הם בכלל לא שם. בכלל לא שם. כל מסילת ישרים נכתב מתוך שינוי פני הנפש של הרמח"ל, מתוך עבודה פנימית מאומצת. אם אתה רוצה להיות שייך בכלל לעבודה פנימית, אם אתה רוצה באמת ליצור שינוי משמעותי במבנה הנפש הפנימי שלך, במצב הבחירי העכשווי שלך, במצב הנפשי שלך, במצב המידות שלך, קודם כל אומר לנו הרב, דבר מדהים, קודם כל אתה צריך לעלות לך על הר גבוה, ומן ההר הגבוה אתה צריך לראות את הרצוי. אם אתה תתחיל לעבוד על הנפש שלך מתוך המצוי, מתוך החוויה הנפשית העכשווית שלך, אתה חבוש בבית האסורים, ואין חבוש מתיר עצמו. או בלשון שהעם אוהב להגיד, כן, אוהבים לומר, אתה מתבשל בתוך המיץ של עצמך. אגב, גם אנשים טובים, תדעו לכם, שרוצים לתקן את עצמם, אבל הם לא מוצאים את הדרך לעלות בהליקופטר השכלי הזה, להסתכלות גבוהה, שלוקחת אותם לרצוי המידותי. וכל ניסיונם לשנות זה רק מתוך החוויה הנפשית העכשווית, אבל אין להם את הנקודה הארכימדית, את נקודת המנוף השכלית, שלוקחת אותם להסתכל על הנפש שלהם מצד הרצוי. אין להם סיכוי לתקן. ותדעו לכם, אנשים טובים. טובים. בתוכם הייתי גם אני, לפני 27 שנה. אתם חושבים שלא ניסיתי להיות אדם טוב? ככל שניסיתי להתקדם מתוך התובנות המעורבבות שלי, שינקו מתוך הסבך המידותי שלי, המסקנות השכליות שלי היו יותר מוטעות. כי מה? חשבתי שהאושר נמצא בארצות הברית. חשבתי שהאושר נמצא בשוק התרבויות האמריקאי. חשבתי שהאושר נמצא בפיתוח של כישרון מוזיקלי, כאשר נהיה לבמה, כאשר אני אהיה נערץ, כאשר אני אכתוב את המוזיקה שאני רוצה לבטא, אז יהיה אושר. אבל אני לא הגשמתי את החלום המוזיקלי שלי אז, אבל היו אחרים שהגשימו אותו. להקות על של זמננו, של הזמן ההוא. ג'נסיס, יס, קאמל, פינק פלויד. לאן הם לקחו את האנושות? אז הייתי כאחד מהם. שוחה בים של אירואין ו-LSD, וזועק לעולם זעקה וסימן שאלה מבולבל, מושך אחריי מאות אלפים, הוא מבלבל גם אותם, ג'י מוריסון, ג'ימי הנדריקס. לאן הם? מה? מה? להגיד לכם שהם לא תרמו תרומה מסוימת? הם תרמו תרומה בדרך השלילה, זה אני מודה. אגב, הלהקות האלו, עם הבלבול שלהם, הם עזרו לי לנסח את השאלות לגבי החיים. נכון שהיו שם כמה שאלות, סימני שאלה מאוד מסובכים, שלפעמים אפילו גרמו למחשבות אובדניות, דבר מאוד שכיח בגילאים של גיבוש הזהות, גיבוש זהות בלי תורה. בלי תורה. תקופות מאוד מסוכנות. אתם יודעים, זה לא סוד שנערים בגיל ההתבגרות, מחשבות אובדניות אצלם, זהה ואמינה. אבל זהה ואמינה שלא יצאת את הביטוי. יצאת הביטוי. כי כולנו אוהבים את החיים, יותר מאשר את המוות. אבל מחשבות אובדניות זה תוצר לוואי פשוט של תהליכי זהות בלי תורה, בלי חינוך, שמבוסס על נקודות ארכימדיות, הטרונומיות, חוץ למציאות. זה דבר ידוע. הלהקות האלו הם בעצם ביססו את שטף המחשבות הבוסרי של האדם המצוי. ומי שיורד לעומק הפילוסופיה המוזיקלית הזו ומוציא את התובנות מתוך המוזיקה, הוא פשוט נבוך בארץ. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. זה היה המצב שלי. ולידי שומע הרבה את המוזיקה הזו. והמוזיקה הזו לא דיברה אליי רק בצלילים, היא דיברה אליי גם במילים. הוצאתי מזה את הפילוסופיות. וזה היה תפיסת החיים שלי בתקופות ההם. אבל הלכתי בעקבות אנשים שהם לא שונים ממני. הם בולבלים לא פחות ממני. רק הם פיתחו כלים מוזיקליים כדי לבטא את הבלבול שלהם. ואני לא הגעתי לשם. אז עמדתי על במה פעם או פעמיים, אבל לא הגעתי לרמה כזו שאני על הבמה, וכל האולם כולו, 100,000 איש, 50,000 איש, ואני על הבמה כמו איזו עבודה זרה כזו, רק עולה על הבמה, כולם, כן. ג'ימי הנדריקס, רק היה עליי במה, אחרי זה שובר איזה גיטרה, כן? שורף אותה וככה, כן, כן? וכולם, וודסטוק, 100,000 איש, איזה 100,000 איש? 250,000 איש שם כמה יש? רק עולה על הבמה עם הפנדר סטרטוקסטר הלבנה הזו, עולה הבמה, עושה איזה צליפ, ככה, ככה, כולם, לא זוכית, במרכאות כפולות ומכפלות, אני מודה על כך, שבתקופות ההם ריבונו של עולם לא נתן לי להתקדם, כי אם אני הייתי מגיע למצב של ג'ימי הנדריקס, והייתי מבטא את כל המחשבות שהיו לי אז, ייתכן שהייתי מבלבל יותר אנשים, ודווקא בגלל שאני יהודי. דווקא בגלל שאני יהודי. אז הקדוש ברוך הוא המעיט לי את הצורה. את כל הכישרונות שלי הוא, כן? ברוך השם שלא יכולתי להשתמש בכישרונות האלה כדי להזרים זבל לתוך המציאות, ספקנות, סימני שאלה מבלבלים, ברוך השם. קצת כתבתי שירים, אני יודע... עוגן ננעץ, במצולות היגון, חדה לתקתק, כדופקו של שעון, קצת שירי דיקי, כתבתי לעצמי בדרך כלל, בדרך כלל זה בתוך המגירה. פעם אחת אמא שלי ראתה, תשאל אותי, מה כתוב כאן? אני לא הבינה. אמא שלי, מהדור הישן, שתחיה, עם מימורתי. אז זה היה בתוך המגירות. זה לא, לא הפצתי את זה. ברוך השם. אם הייתי מפיץ את זה, הייתי מזיק לעצמי. זה כמו אדם שאש אוחזת לו בגב, והכישרונות הכבירים האלה שמוצאים אותם לפעול בצורה לא נכונה, זה כמו אש שאוחז בגב, אתה רץ. זה מלבט את האש עוד יותר. ברוך השם שמבחינה זו, לא הזקתי לעצמי יותר מדי. ברוך השם. שאדם, כן, בוא נחזור לענייננו, נאמר כך. שאתה רוצה לשנות את הפנימיות שלך, שאתה רוצה לשנות את המסובכות הפנימית שלך, אתה חייב קודם לחלץ את הכוח השכלי ולרומם אותו לעמדת הסתכלות שתאפשר לך דיאלוג פורה בין הרצוי לבין המצוי. אומר לנו הרב, איך עושים את זה? זיכוך המידות בדרך הדעת. קודם כל תזכך את המידה איפה? אתה רוצה להיות אדם זהיר? איך אומר המסיעת ישרים? בביור מידת הזהירות. למה אומר ביור הזהירות? קודם בוא איתי אל הרובד הרוחני השכלי של מידת הזהירות. עכשיו, למה הזמנה היא לשכל? כי השכל הוא פחות תלותי בנפש. זה כוח מופלא. אומר המהר"ל, השכל כוח נבדל הוא. מצד אחד הוא כוח בתוך הנפש. מצד שני, אפלה ופלא, כל אחד מן היושבים פה, למרות שבתוך נפשו יש לו מורכבות וסיבוכים, והוא לא יכול להגיד על עצמו שאחד יודע שהוא גבטן, אחד שהוא קנאי, אחד שהוא כעסן, אבל למרבה הפלא, כולכם יושבים פה, ובשכל מצליחים להתרומם להבנות שהם הרבה מעבר למידות. נכון או לא? אנחנו מתרומים פה להבנות שהם הרבה מעבר למידות שלנו. עכשיו אנחנו בבחינה של נאה דורש ולא נאה מקיים. אבל עצם היכולת לדרוש נאה זה הפלא היותר גדול, שמבלעדיו לא היינו יכולים לעשות שום תהליך של תיקון. עכשיו יבוא מישהו יגיד לי, אבל רגע, רגע, יש אנשים כאלו שאצלם אפילו השכל הוא כבר קצוץ כנפיים, הוא לא מסוגל להתרומם לאותו הגובה. אתם צודקים. רבים האנשים שהשכל שלהם הוא חותם את הגומי של הנפש המקולקלת שלהם. זה מה שאמרתי מקודם על כל האומנים הגדולים. הם לקחו את השכל וכאילו בפסדו מדעיות, כן? כאילו במדעיות שכלית, הם אישרו, כן? את כל הקלקולים שלהם. כדי שהשכל יוכל להיות בטוח מנגיעה, מקלקול שמקלקלת אותו הנפש, צריך תנאים מאוד מסוימים. ליצור את ההפרדה בין השכל לבין הנפש, לבין המידות המקולקלות, צריך בזה תנאים מאוד מסוימים. כל אחד מן היושבים כאן, שהחליט לבוא לכאן למכון מאיר, הוא בעצם זכה ליצור את ההפרדה בין השכל לבין הנפש. למרות שמצד הנפש, כל אחד כאן יודע איפה הוא מצוי בדיוק. ולא נדרוש מכם לחשוף את זה, כי זה מביך. גם אני לא אחשוף לכם איפה אני מצוי. אבל אני יודע דבר אחד, שמצד השכל אני יכול להתרומם למקום גבוה מאוד. ואני יכול להסתכל בחלון הרעבה של הטוב, של הצדק, לפי מדרגתי. ודאי שבעוד, אני יודע, כך וכך שנים, אם אנחנו נעבוד נכון, השכל עוד יגיע גבוה יותר, אפילו לתורת הסוד. ומשם אני אשקיף על העולם מנקודה הרבה יותר גבוהה. אבל כבר בשלב שלנו, העיניים שלכם אומרות לי שכולכם עכשיו נמצאים באותו הגובה. אנחנו עכשיו נמצאים במסע רוחני שהוא בעצם מתקדם על ציר השכל שלנו עכשיו, שעכשיו הוא הפעיל, והנפש שלנו עכשיו שותקת, שרועמים התותחים של השכל, המידות המקולקלות שותקות. תראו איזה מצב מעניין קורה כאן עכשיו. יכול להיות שבעוד 10 דקות, אחד ילך לבנק, אחד ילך למדרחוב, ואז פתאום המידות הרעות יתעוררו. אבל כרגע, המידות האלה כפותות, קשורות באזיקים של ברזל, לשכל. עכשיו השכל הוא השולט. עכשיו הוא מתווה את הדרך. הוא לוקח אותנו גבוה גבוה, עמוק עמוק. אומר לנו הרב, הוא נותן לנו הזדמנות להציץ בעולם של אחרית הימים. בעולם העתידי שלנו, הוא פותח לנו חלון אל עולם המושגים הנשמתי. כל אחד ניצב בפני בחירה מחודשת אחרי שיעור כזה. כן? כל השיעורים שמובאים כאן, זה בעצם מסע שכלי מופלא, שלוקחים אותנו לעולם שלא האמנו שאנחנו מסוגלים להיות שייכים לו בכלל. אנחנו מתפלאים. משתוממים על עצמנו. אני עשיתי את המסע הזה של שעה שלמה? אני עכשיו ביקרתי במקומות האלה, במושגים האלו, בהבנות האלו? אני בכלל האמנתי שאני מסוגל להבין את הדברים האלו? איפה אני מונח? איפה הייתי רק אתמול? מה קורה כאן? פה מתברר לנו אחת ולתמיד, שהשכל הוא נבדל, הוא מעניק לנו את האפשרות, הייתי אומר, לרחף, לגמוע שנות אור, אלפי שנות אור, ולהתרומם מעל מימד הזמן, מעל מימד הזמן שמפגיש אותנו עם הצד הנמוך שבנו, הצד הלא נעים שבנו, הצד שגורם לנו הרבה קרקורי בטן, הרבה אינוחות בחיים, הרבה תחושה של פספוס, הרבה תחושה של צורך להשתפר. זה דבר גדול. אומר לנו הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכם בדרך הרגל. כאשר אנחנו נתרומם כראוי, כאשר אנחנו, סליחה על הביטוי, נתעלס עם עולם השכל, אני בחרתי בביטוי הזה, כי הוא ביטוי מיני, הוא ביטוי רגשי חזק, חשוב לי להשתמש בביטוי הזה, ואני סומך על עצמנו, על כל אחד מאיתנו, שלא ניקח את זה למקומות לא טובים, אבל כאשר אנחנו נתעלס, שיר שירים זה כתוב, כאשר אנחנו נתעלס עם השכל, הרעם הזה, הרעם של השכל, בוא נדמה את החוויה השכלית לרעם גדול, שכרגע מתפוצץ בשמיים השכליים שלנו. אם אנחנו באמת נלמד את מידת האהבה ונתעלס עם כל פסקה ופסקה, נבין אותה לעומק, אז יתגלה הסוד השני של השכל. אמרנו עד עכשיו שהשכל הוא נבדל. מצד זה מה הוא מאפשר לנו? דווקא להתנתק במרכאות ולהתרומם לעולם שכלי. אבל כאשר אנחנו נתרומם לאותו עולם שכלי, ואנחנו נלמד את הדברים בגדר שנתעלס, מה יקרה? אז יופיע הפן השני של השכל. מהו? דווקא היותו של השכל מחובר לנפש. השכל מצד שני הוא נבדל, מצד אחד הוא נבדל, מצד נבדלותו הוא מאפשר לנו את החוויה של ההתרוממות מעל החיים. אוי ואבוי אם הוא לא היה נבדל, אוי ואבוי אם לא היה את הכוח החלוצי הזה שמאפשר לנו. ואת יהודה שלח להורות, בעת יהודה שלח לו, אם לא היה אפשרות לשחרר את הכוח הזה לעלות למעלה, אוי ובוי. אבל מצד שני, מה נשאר למעלה? מה היה קורה? לא שווה שום דבר. לכן יש כוח נוסף בשכל. שכאשר אנחנו עוסקים בדברי תורה, בצורה נכונה, ואנחנו לומדים את התורה בשכל, בעומק, בבהירות, אז קורה דבר מדהים. הברק השכלי גורם לרעם, והרעם מוריד את הגשם. זה נקרא התגשמות. וידעת היום, והשיבות אלף וכו. לכן הרב משתמש גם במושג פה, בהמשך, כן? לא סתם הוא בוחר במושג, איך ירגיש לקנות את הטוב. למה הוא כותב איך ירגיש? לכאורה צריך להיות כתוב, איך ידע לקנות את הטוב. אם אני לא מתרומם לעולם מושגים שכלי, איך אני ידע מהו טוב ומהו רע? הרב לא אומר איך ידע, אלא איך ירגיש. זאת אומרת, זו ידיעה שמחוללת רגש. ואם אתה לומד, ואתה לא מרגיש שמתרחש בתוכך איזה מהלך של חיבור בין שכל לרגש, אפילו קצת, סימן שבלימוד לא הייתה התעלסות. אבל אם אתה מרגיש אחרי הלימוד, התלהבות פנימית, זה נקרא, והכל נשמע בית פרעו, לאמור, אחי יוסף באו. בית פרעו זה עולם היצרים שלנו. אם אתה, הכל נשמע בית פרעו, בתוך מלכות הנפש העכשווית, ששם הדברים לא פשוטים, אם אתה אחרי הלימוד מרגיש, שהדיבור השכלי נשמע בפנים, אתה מתחיל להרגיש שם זעזועים בפנים, אי נוחות של השלטון הישן של המידות הרעות, שם בתוך הנפש יש זעזוע פנימי, סימן שמשהו מתחולל שבפנים. זה דבר מופלא. אבל אם זה לא מזיז לך שום דבר, סימן שאתה קר, שחלטני, אקדמי, צונן מאוד. לא כך לומדים תורה. אומר הרב קוק שלפני שלומדים תורה, בראות התורה הוא אומר, שלפני לימוד התורה צריכים לחזור בתשובה עד כמה שאפשר, כדי שהלימוד לא יישאר שכלי בלבד, אלא להכין לו כבר מסילה בתוך הרצון. כן? כל הכנה פנימית שאנחנו עושים לקראת הלימוד, מקלה על השכל להיכנס יותר בקלות לתוך הנפש. אבל אם אני יושב ולומד מתוך גסות הלב, מתוך תאווה, מתוך... השכל לא ייכנס. הוא יישאר בחוץ, בבחינה של אור מקיף. הוא לא יצליח להיכנס, לא יצליח לפוצץ את הקליפה. לא יצליח. כל הכנה שאנחנו עושים, וחז"ל מנו לנו את ההכנות כולם, ב-48 דרכים התורה נקנית. שמיעת האוזן, ריחת שפתיים, פלפול התלמידים, הכנות פיזיות, הכנות נפשיות, הכנות רוחניות. כל הכנה כזו שאנחנו צריכים לעמוד בה, בין אם הכנה חיצונית, כל שכן היא פנימית, גורמת לכך שההשגות השכליות ירדו יותר עמוק לעולם התחתון, תרתי משמע. נכון. אדם שהוא שבוי במידות הרעות שלו, אין לו שום עניין לשלוח את השכל לחפש שטחי מחיה אחרים. האדם לא התחיל לחקור האם יש כוכב שראוי להתיישב בו לפני שהוא התחיל לחשוש לחייו בכוכב הזה. היום מדענים פיתחו דרכים לצפות בכוכבים בגלקסיה שלנו במטרה לזהות כוכבים שאפשר להתיישב בהם. אחת הסיבות זה בגלל החשש הגדול שהכדור שלנו יהפך למקום בלתי נסבל לחיות בתוכו. יש כאלו שמדברים על התחממות כדור הארץ, מדברים שבתוך עשור הטמפרטורות יעלו ב-6 מעלות. היום אנחנו נמצאים ב-0.8. יש מקומות שזה עלה ב-2 מעלות בעולם, בממוצע 0.8 עלייה כלל עולמית. יש מדענים שמדברים על עלייה של 5 מעלות נוספות בעשור. וצריך להבין שמדובר על שינוי של 5 מעלות, אי אפשר לצפות כבר את התנהגות האקלים לחלוטין. יכול להיות שברגע זה, אם יהיו פה 6 מעלות, גל צונמי עושה את דרכו לבית המדרש הזה. מדברים על שקיעה של ערים שלמות 7 מטר מתחת לארץ. בתוך מים. המדענים שמבינים את המשמעות של הדבר, אני ואתה, זה לא מפריע לנו, נסיים את השיעור עכשיו ולכת לשיעור הבא. המדענים מודאגים מזה מאוד. אין להם אמונה גם, לא משנה. אבל בסדר, אנחנו יודעים שיהיה בשרת השם, בשרת השם. הם צופים בזה צפייה מדעית פשוטה, אבל זה מביא אותם לדאגה גדולה מאוד. פיתחו טלסקופ שהוא קולט אור כוכבים בגלקסיה, על ידי שלוקחים את אור הכוכב, יש אפשרות באמצעות מחשבי על, משוכללים מאוד, לדעת האם הכוכב הזה יש בו חיים אורגניים או אין לו. מדברים, אגב אתם יודעים, זה לא ברור שאין כוכב שיש בו חיים. יש כוכבים שיש בהם חיים כנראה במאת אחוזים, אבל הם נמצאים במרחק של 100 מיליון שנות אור מכאן. כשאנחנו חוקרים כוכבים היום, אנחנו חוקרים את אותם הכוכבים שנמצאים קרובים אלינו. שם אין חיים עד עתה. יש עדות ברורה לחיים שהיו שם לפני... רואים ערוצי מים, רואים סימנים ברורים שפעם היו פה חיים. היום אין. אבל, אפרות, כן, לא, שגם היה חיים. כן? אבל המדענים לא מטילים ספק, כנראה, שיש כוכבים שיש בהם חיים. אבל אי אפשר לחקור אותם ולא להגיע אליהם, כי הם רחוקים מדי. מדובר על אלפי מיליוני שנות אור. אבל האדם לא חוקר שטחי מחיה חדשים. כל עוד הוא לא מטיל ספק בשטח המחיה עכשווי שלו, שאתה מדבר על אנשים שלא יכולים לעת אתה להשתמש בשכל ככוח מציל ומעציל, זה בגלל ששטח המחיה עכשווי שלהם נתפס באשליה ובדמיון שלהם כמראה דשן. אבל זה טעות. אתה ואני וכל אחד מהאנשים פה מטיל ספק לגבי שטח המחיה עכשווי שלו. לכן, זה גוף הנותן לנו את הכוח לבקש בתוך נפשנו, את הכוח החלוץ. מי להשם? אליי. יש פה איזו הזמנה של הכוחות הנבחרים שבנפש, כדי שיפלסו לנו דרך. ותכף ומיד, שאנחנו מבינים ששטח המחיה העכשווי שלנו הוא בעייתי, תכף ומיד, נגלה לנו הכוח השכלי, כן? ככוח חלוץ. זה מה שהיה עם אברהם אבינו. אברהם אבינו שאל את השאלה הגדולה. מי בעל הבירה? נגלה לו בעל הבירה ואמר לו, אני. הוא צריך לשאול, כבר התגלה לו בעל הבירה. כשאתה שואל את השאלה, איפה? איך מתרומים מעל החיים האלו? השכל. הוא מצביע ואומר, אני אקח אותך לשם. מי שאין לו את החשבון נפש הזה, מי שאין לו את הידיעה, שהוא בבעיה. כן. צריך לעצור פה, כי עכשיו מתחיל השיעור של הרב ערן תמיר. אז למטה. השיעור הבא יהיה בכיתה למטה. זה רק חד פעמי.